שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף ג' במסכת מכות באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה 13 דקות, אנחנו מתחילים 3 שורות לפני סוף העמוד הקודם. בדף הקודם התחלנו לדבר על עדים זוממים, כלומר על עדים שהעידו נגד מישהו, ואז באו עדים אחרים והעידו עליהם שהם לא יכולים להעיד נגדו כי הם היו איתם במקום אחר באותה שעה. אז הדין הוא שהעונש שלהם זה שעושים להם את מה שהם זממו על ידי עדות שלהם לעשות לזה שהם העידו נגדו, בין אם זה תשלום כספי ובין אם זה עונש מיטה. אתמול ראינו 4 מקרים שבהם לא עושים להם כאשר זמם, היום נדבר על מקרים שבהם כן עושים להם כאשר זמם, ונדבר על מקרים שבהם הם רצו לחייב אותו ממון ולכן נחייב אותם ממון, והנושא שלנו יהיה האופי של אותו חיוב ואיך מחשבים את החיוב. אז הנושא הראשון זה האופי של החיוב. נקדים ונאמר שאפשר לחלק את חיובי התשלום השונים בתורה לשני סוגים. יש חיובים שהם ממון, כלומר פיצוי כספי על נזק שנעשה, ויש חיובים שהם כנס, זה כשאין קשר ישיר בין הנזק שנעשה לבין החיוב. אז אומר רבי עקיבא, במקרה שלנו מדובר בכנס ולא בממון, כי הרי העדים האלה בפועל לא עשו שום נזק, הם רק תכננו לעשות נזק, אבל תפסו אותם בזמן, ולכן לא שייך פה פיצוי ממוני, אלא מדובר בכנס. מה נפקמינה? אומר רבי עקיבא, כיוון שמדובר בכנס, יש דין שבכנסות אדם לא משלם על פי עצמו. כלומר, אם אדם יוזמתו בא לבית דין ואמר שהוא חייב כנס, אז לא מחייבים אותו. אז אותו דבר כאן, אם יבואו עדים לבית דין בירושלים ויאמרו, אנחנו הוזמנו בבית דין בחיפה, לא יחייבו אותם, כי אדם לא משלם כנס על פי עצמו. זה הדין של רבי עקיבא. עכשיו, בא רב יהודה בשם רב ומקביל את זה, הוא אומר את המשפט הבא, עד זומם משלם לפי חלקו. עכשיו, הגמרא מביאה כמה אפשרויות להבין למה רב יהודה התכוון במשפט הזה. נביא את המסקנה של הגמרא שזה בא להגביל את הדין של רבי עקיבא. אומר רב יהודה שמה שרבי עקיבא אמר זה רק שהם אומרים שהם הוזמו בבית דין אחר, אבל הם עוד לא התחייבו בפועל. אבל אם הבית דין כבר חייב אותם בפועל, אז זה כבר לא כנס, אלא זה כבר חיוב ממוני, כי הרי הבית דין חייב אותם. ממילא עכשיו שזה חיוב ממוני, גם אם הם באו לבית דין אחר והתנדבו מיוזמתם לומר שהם התחייבו באותו חיוב ממוני, הם כן משלמים אותו, כי זה כבר לא כנס, זה ממון. אז זה הדין של רבי עקיבא והגבלה של רב יהודה בשם רב. ועכשיו נחזור אחורה ונראה את 4 ההבנות האפשריות האחרות להבין את דברי רב יהודה בשם רב. אז הבנה הראשונה הייתה שהוא התכוון לומר שאם הזימו שני עדים שהעידו למשל שרובן חייב לשימון 100 שקל, אז כל אחד ישלם לפי חלקו, כלומר כל אחד ישלם 50. זה ההבנה הראשונה, אבל דוחה את זה הגמרא, זה נכון, אבל לא צריך שרב יהודה יאמר את זה, כי הרי יש משנה מפורשת בדף ה' שאומרת את זה. לכן הבנה שנייה זה שהוא בא לומר שאפשר להזים עד אחד מתוך שני העדים, אבל את זה הגמרא דוחה, כי הדין הזה פשוט לא נכון, אי אפשר להזים עד אחד משני עדים, צריך להזים את שניהם. אז הבנה שלישית זה שהוא התכוון לומר שעד יכול להזים את עצמו, כלומר לומר שהוא עיד עדות שקר וישלם כמו עד זומם, אבל גם את זה הגמרא דוחה, כי גם זה לא נכון, כי ברגע שהוא עיד הוא לא יכול לחזור בעדות שלו, כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד. אז הבנה רביעית זה שעד אחד מתוך שני עדים יכול לומר שהוא זם בבית דין אחר ואז הוא ישלם כעד זומם, אבל גם את זה דוחים כי זה נגד רבי עקיבא שאמר שזה כנס ושהוא לא משלם על פי עצמו. ואז מביאה הגמרא את ההבנה החמישית, כמו שאמרנו מקודם, שהוא לא אומר שהוא רק הוא זם בבית דין אחר, אלא שהוא זם והוא חויב בבית דין אחר, ואז באמת הוא משלם כי זה כבר לא כנס עם המון, והחידוש הוא שאפילו שרק עד אחד אמר את זה אז הוא משלם למרות שהשני לא ישלם. אז שוב נחזור לדינים שיצאו לנו בינתיים, אמרנו שזה כנס ולכן הוא לא משלם על פי עצמו, אלא אם כן הוא אומר שהוא כבר התחייב בבית דין אחר, אז זה ממון והוא כן ישלם. אמרנו שהעדים מתחלקים ביניהם בתשלום, צריך להזים את שני העדים, ועד לא יכול להזים את עצמו כי כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד. ועכשיו, בשתי המשניות הבאות, נדבר על המחיר של התשלום שהם צריכים לשלם. אז ברור שאם הם העידו שרובן חייב לשימון 100 שקל והזימו אותם, אז הם צריכים לשלם 100 שקל. המשניות מדברות על מקרים מורכבים יותר שמעידו על מישהו שבאמת כנראה צריך לשלם, הם רק רצו לשנות לו איזשהו פרט בחיוב הזה ונראה איך מחשבים כמה הם רצו להזיק לו וממילא מה הם צריכים לשלם. אז המקרה הראשון זה שמעידו שבעל גירש את אשתו ועוד לא שילם לכתובה, וגם היא מסכימה לזה, ואז הזימו אותם ומתברר שהוא בכלל לא גירש את אשתו. אז מה הם רצו להפסיד? לא לכאורה את המחיר של הכתובה בשביל לפשט נניח שזה 100 שקל. אבל באמת יכול להיות שבעצם הם לא רצו להפסיד לו כלום. כי הרי אם הבעל בעתיד יגרש את אשתו או שהוא ימות לפניה, אז ממילא יתקבל ממנו את אותם 100 שקל, ואז לפי זה אולי הם לא הפסידו לו כלום. אז לכאורה יוצא שזה בעצם רק ספק האם הם הפסידו לו כסף. אבל אומרת המשנה שזה לא נכון, זה לא ספק, אלא יש פה סכום שהם כן ודאי הפסידו לו, כי הספק הזה גם הוא שווה כסף. איך הספק הזה שווה כסף? יש בזה שני צדדים, מצד הבעל ומצד האישה. מצד הבעל, הבעל יכול לבוא למישהו שיש לו כסף להשקיע ולומר לו כך, אני אולי יום אחד יצטרך לשלם 100 שקל לאשתי, כלומר אם אני אמות לפניה, אבל אולי היא תמות לפניי ואז אני לא אצטרך לשלם. בוא תקנה ממני את הסיכוי הזה, כלומר תשלם לי עכשיו למשל 40 שקל ותיקח ממני את 100 שקל, כלומר, בעצם אתה מקבל ממני עכשיו 60 שקל, ועכשיו הכתובה עליך, אם אשתי תמות לפני, אז הרווחת את ה-60 שקל. אם אני אמות לפני אשתי, אתה צריך לתת לאשתי 100 שקל, יוצא שאתה מפסיד 40 שקל. אז זה מה שהבעל יכל לומר למישהו מהשוק, וכך הוא יכל לדאוג לזה שהוא יפסיד רק 60 שקל בוודאי, ולא 100 שקל מספק. אז 40 שקל הם בוודאי שלו, ויוצא שהעדים הזוממים, בזה שהם רצו שהוא ישלם עכשיו 100 שקל, הם בעצם הפסידו לו את הערך של אותו סיכוי, כלומר אותם 40 שקל שהם בוודאי שלו. זה אם נסתכל על זה מצד הבעל. עכשיו, יש עוד אפשרות להסתכל על זה, וזה מצד האישה. כלומר, גם האישה יכולה ללכת לשוק ולמצוא משקיע שיקנה ממנה את הזכות שלה בכתובה. כלומר, היא תאמר לו, תשלם לי עכשיו 40 שקל. אם בעלי ימות לפני, אז תתקבל את הכתובה, אז הרווחת 60 שקל. אם אני ימות לפני בעלי, אז הפסדת 40 שקל. זה מה שהאישה יכולה לומר לאיש זר מהרחוב. אבל יכולה לומר את זה לא רק לאיש זר מהרחוב, אלא גם לבעלה. כלומר, הבעל ואשתו יגיעו לסיכום שהוא ישלם לה כבר עכשיו 40 שקל. אם היא תמות לפניה, אז הוא הפסיד את 40 שקל. אם הוא ימות לפניה, אז הוא הרוויח שהוא שילם לה רק 40 ולא 100, כלומר הוא הרוויח 60. לפי האפשרות הזאת, שאנחנו חושבים שאולי הבעל היה קונה מאשתו את הזכות בכתובה, יוצא שיש לו בוודאי בכתובה לא רק 40 שקל, כמו שאמרנו מקודם, כשאומרים שהוא ימכור את זה למישהו מהרחוב, אלא יש לו בוודאי 60 שקל, כי הוא שילם לאשתו רק 40 שקל. אז לפי האפשרות הזאת, העדים הזוממים יצטרכו לשלם לו 60 ולא רק 40. אז זה בעצם מחלוקת רב חיסטה ורב נתן ברושעיה. רב חיסטה הולך לפי האפשרות הראשונה, ואז העדים הזוממים ישלמו לבעל 40, ורב נתן ברושעיה הולך לפי האפשרות השנייה, והם יצטרכו לשלם לו 60, וכך גם פוסק רב פאפה, והוא מדגיש שהעדים הזוממים צריכים לשלם לבעל רק את דמי הכתובה, והם לא צריכים לשלם לו את מה שהם גם רצו להפסיד לו את נכסי המילוג שלה, כלומר שאם באמת היינו מאמינים לעדות שלהם והיא הייתה מגורשת, אז הוא גם היה נאלץ להיפרד מנכסי המילוג שלה, על זה הם לא צריכים לשלם כי הם יכולים לומר, בכלל לא ידענו שיש לה נכסי מילוג, ממילא לא זממנו להפסיד לבעל את נכסי המילוג. אז זה היה המקרה הראשון המורכב של חישוב התשלום של העדים הזוממים. המקרה השני, זה במשנה הבאה, זה מקרה שבו רובן אומר שהוא חייב לשימון כסף, הוא יכול לשלם לו עד 10 שנים. לעומת זאת, באים עדים זוממים ואומרים שהוא חייב לתת לו את זה תוך 30 יום. אז ברור שהעדים הזוממים לא התכוונו להפסיד אותו את סכום ההלוואה, כי זה דבר שהוא ממילא צריך לשלם. אז מה הם כן התכוונו להפסיד אותו? הם התכוונו להפסיד אותו את מה שזה שווה לבן אדם להשאיר עצמו הלוואה במשך 10 שנים פחות חודש. איך נבדוק את זה? נלך לשוק של גויים ונאמר כמה ריבית אתה מוכן לשלם בשביל שהלוואה תהיה אצלך לא רק לחודש, אלא לעשר שנים. הסכום הזה זה מה שהעדים הזוממים רצו להפסיד אותו בזה שהם צמצמו לו את ההלוואה מתקופה של 10 שנים לחודש, ואת זה הם יצטרכו לשלם לו. אז זה שני המקרים המורכבים של חישוב התשלום של העדים הזוממים. אז זה עד כאן להיום לגבי עדים זוממים. בגמרא עצמה לא נדבר על עדים זוממים, אלא נדבר על אותו נושא שעכשיו הזכרנו, הלוואה לתקופה של 10 שנים. הנושא בגמרא זה האם יש שמיטת כספים בהלוואה שיותר ארוכה משבע שנים. למה שלא יהיה? כי בפרשייה של שמיטת כספים בדברים תתווה כתוב וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו כי קרה שמיטה להשם. כלומר אומרת התורה שבמקום שהמלווה ילך ויגוס את רעהו, כלומר יתווה את החוב, באה שמיטה ואומרת שלא יגוס. עכשיו לולי השמיטה, מתי המלווה אמור לגוס את רעהו? כשמגיע הזמן של הפיראון. אז אם זה הלוואה קצרה והזמן של הפיראון הגיע לפני שמיטה, זה זמן שלפני השמיטה הוא יבוא ויתבע את החוב, וכשיעבור שנת השמיטה הוא כבר לא יכול לתבוע את החוב. אבל מה קורה בהלוואה ליותר משבע שנים, למשל לעשר שנים? הרי אז הוא ממילא לא אמור לתבוע את החוב עד אחרי שנת השמיטה, אז כשמגיעה שנת השמיטה, את מה בדיוק היא משמטת? הרי זמן פירעון החוב, כלומר הזמן של הליגוס, עוד לא הגיע. אז האם אנחנו אומרים שהשביעית לא משמטת חוב כזה, או שבכל זאת היא משמטת כי סוף סוף גם בחוב הזה יש זמן של נגיסה, רק שהוא מגיע אחרי השמיטה. אז בשאלה הזאת יש שתי גרסאות בגמרא, מה אמר רב יהודה בשם שמואל, לפי הגרסה הראשונה הוא אומר שהשביעית כן משמטת, לפי הגרסה השנייה הוא אמר שהשביעית לא משמטת. עכשיו נשים לב שלפי אפשרות ששביעית כן משמטת חוב ארוך, יוצא שבעצם אף פעם אין אפשרות לקבל חזרה הלוואה של תקופה ארוכה. למה? כי תמיד השביעית תשמט את ההלוואה לפני שיגיע זמן הפירעון, אז בעצם על חוב ארוך לא צריך לשלם אף פעם. עכשיו איך כל זה קשור למשנה שלנו? אומר רב כהנא, מהמשנה שלנו לכאורה אפשר להביא ראיה שהשביעית כן משמטת גם חוב לתקופה של 10 שנים. איך רואים את זה במשנה? במשנה שלנו דיברנו על עדים זוממים שקיצרו תקופה של הלוואה מ-10 שנים לחודש. עכשיו נניח שמדובר בהלוואה של 1,000 שקל, אז המשנה אמרה שמה הם הפסידו לו? הם הפסידו לו את מה ששווה לאדם להחזיק הלוואה לא לחודש אלא ל-10 שנים. כלומר למשל נניח שזה שווה ללווה 30% מהלוואה, אז הם יצטרכו לשלם לו 300 שקל. זה מה שראינו במשנה. עכשיו אומר רב כהנא, אם נאמר שהשביעית משמטת גם בחוב של 10 שנים, אז העדים הזוממים בעצם צריכים לשלם הרבה יותר, הם צריכים לשלם את כל ה-1,000 שקל. למה? כי כמו שאמרנו, אם שביעית משמטת בחוב של 10 שנים, אז בעצם הלווה אף פעם לא צריך לשלם. אז בזה שהעדים הזוממים קיצרו לו את תקופת ההלוואה מ-10 שנים לחודש, הם בעצם זוממו להעביר אותו מלווה שלא צריך לשלם ללווה שצריך לשלם. אז מה הם רצו להפסיד אותו? לא רק 300 שקל, אלא את כל ה-1,000 שקל. אז מזה שהמשנה לא אומרת את זה, כנראה שהמשנה מבינה ששביט לא משמט את הלוואות לתקופה של יותר מ-7 שנים. אז זאת הראייה של רב כהנה, אבל דוחה את זה רבה, יכול להיות שבאמת המשנה מסכימה ששביט כן משמטת גם חוב ארוך. אבל בכל זאת הם לא צריכים לשלם על כל החוב, כי נעמיד את המשנה במצב כזה שבו אין שמיטת כספים. באיזה מצב אין שמיטת כספים? אומרת המשנה במסכת שביט, יש שתי אפשרויות כאלו. או שהלווה נתן למלווה משכון, ואז הוא בעצם כבר שילם את החוב, ואז שביט לא משמטת. או שהמלווה מסר את שטר החוב לבית-דין, ואז הלווה כביכול חייב לבית-דין ולא למלווה, ולבית-דין אין שביט. אגב, רש"י אומר שזה בעצם העיקרון של פרוסבול. ממילא, אומר רבא, מהמשנה שלנו אי אפשר להביא ראיה, שעל הלוואה לתקופה ארוכה, שביט לא משמטת, יכול להיות שהיא כן משמטת. אז זה לגבי שמיטה בהלוואות ארוכות, ועכשיו באמצע עמוד ב', כיוון שכבר הזכרנו שני דרכים להתחמק משביעית, הגמרא מביאה עוד מאמרה של רב יהודה בשם שמואל על דרך נוספת שהיא דווקא לא עובדת. אומר רב יהודה בשם שמואל, אדם שמלווה ועושה תנאי בהלוואה שהשביעית לא תשמט את ההלוואה, התנאי הזה לא עובד, כי הוא מתנה על מה שכתוב בתורה, וכל המתנה על מה שכתוב בתורה, התנאי בטל, כלומר ההלוואה קיימת ומתעלמים מהתנאי שהוא עשה. עכשיו מקשה על זה הגמרא מתחום אחר, ששם לכאורה יוצא שלפי שמואל אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה. מתי? אם אדם מוכר ואומר שהוא מוכר את זה על מנת שאין בזה הונאה, כלומר שגם אם תגלה בבית שמכרתי לך את זה ביותר מחמישית מהסכום הרגיל, לא תוכל לבוא ולהתלונן, בזה רב אומר שהתנאי בטל, כלומר יהיה לא הונאה, ושמואל אומר שהתנאי קיים, כלומר באמת לא יהיה בזה דין הונאה. אז למה שם שמואל אומר שאפשר להתנות על מה שכתוב בתורה, ואצלנו אמר שאי אפשר? הונאה הגמרא, באמת לפי שמואל בדיני ממונות אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה, אבל זה תלוי בניסוח של התנאי. אם הניסוח הוא שהוא משנה את הדין של התורה, את זה אי אפשר לעשות. אבל אם התנאי לא מתייחס לדין של התורה, אלא לאנשים, אז אפשר לעשות את זה. כלומר, בהונאה, אם הוא אומר שאין בזה הונאה, אי אפשר, אבל אם הוא אומר, אתה לא תבוא אליי בתביעה של הונאה, את זה אפשר. ואותו דבר בשמיטה, אם הוא אומר שאין בזה דין שמיטה, את זה אי אפשר לעשות. אבל אם הוא אומר שהוא מלווה את זה על מנת שהלווה לא ישמיט את החוב, את זה כן אפשר לעשות, כי הוא מתייחס ללווה ולא לדין עצמו. זה דעת שמואל, ומה צוד רב סובר שגם תנאי כזה אי אפשר לעשות, כי הוא עדיין עכשיו שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה. ועכשיו לנושא האחרון שלנו להיום, אנחנו בשורה השלישית בשורות הבינוניות בעמוד ב', כיוון שכבר הזכרנו הלוואות לתקופות זמן שונות, הגמרא דנה מה קורה אם הם לא הזכירו את תקופת ההלוואה. כלומר, מה ברירת המחדל של תקופת הלוואה, שזה הזמן המינימלי שלפני זה המלווה לא יכול לדרוש את ההלוואה. אז אומרת הברייתא זה 30 יום. עכשיו יש שני שלבים בהבנה של הדין הזה של 30 יום. רבא בר בר חנה חשב שמדובר פה דווקא בהלוואה שנעשתה בשטר, והוא אומר שהסברה היא שהלווה והמלווה לא יתרחו ויעשו שטר ויביאו עדים אם מדובר בהלוואה שהיא פחות מ-30 יום. זה הסברה של רבא בר בר חנה, וכאמור זה דווקא בהלוואה שנעשתה בשטר. אבל אמר לו רב שחביבי, כלומר דוד של רב, שזה רבי חייא, אמר שזה לא רק בהלוואה בשטר, אלא גם בהלוואה בעל פה. אז לפי זה צריך להבין מה הסברה או המקור. אז אומר רב מתנה לשמואל שלומדים את זה ממה שכתוב, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה. למה צריך לכתוב גם שנת השבע וגם שנת השמיטה? אלא שזה בא ללמד שיש שני סוגים של שמיטת כספים. סוג אחד זה שמיטת הכספים הרגילה, כלומר שבסוף שנת השמיטה החוב נמחק לגמרי, אבל סוג נוסף זה לא ממש שמיטת כספים, אבל זה זמן שבו המלווה לא יכול לתבוע את הלווה, והזמן הזה זה החודש הראשון להלוואה, בין אם זה בהלוואה בעל פה, בין אם זה בהלוואה בשטר. למה דווקא חודש ראשון? כי יש כמה תחומים שבהם 30 יום מתוך שנה נחשבים כאילו עברה שנה שלמה. זה המקור שהזמן המינימלי להלוואות זה 30 יום, בין בהלוואה בשטר, בין בהלוואה בעל פה. ובזה הגענו לחמש שורות מתחתית עמוד ב', נחזור על מה שראינו היום. רבי עקיבא אמר שהתשלום של עדים זוממים זה כנס, לכן הם לא משלמים על פי עצמם, אבל אם הם אומרים שהם כבר התחייבו בבית דין אחר, זה ממון והם כן משלמים. ראינו גם שצריך להזים את שניהם, ושהם מתחלקים בתשלום, ושעד לא יכול להזים את עצמו, כי כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד. אחרי זה דיברנו על שני מקרים מורכבים של חישוב התשלום. מקרה ראשון היה שהם העידו שהוא גירש את אשתו ולא שילם לכתובה, שאמרנו שמה שהם בעצם ניסו להפסיד לו זה מה שבוודאי יש לו בכתובה. לפי רב חיסטה זה הסכום שבו הוא יוכל למכור את הספק הזה בכתובה למישהו אחר, למשל 40 מתוך 100. ולפי רב נתן זה למשל 60 מתוך 100, כי הוא אוכל לקנות מאשתו את הזכות שלה בכתובה רק ב-40. זה היה מקרה ראשון. מקרה שני, שעדים זוממים קיצרו את תקופת ההלוואה מ-10 שנים לחודש, אז מה שהם הפסידו זה כמה אדם מוכן לשלם בשביל שהכסף יהיה אצלו עד 10 שנים. זה היה לגבי עדים זוממים. אחרי זה ראינו עוד שלושה נושאים שעלו בדרך אגב. נושא אחד זה אם שביעית משמטת הלוואה שהיא ליותר מ-7 שנים. נושא שני זה מתנה על מה שכתוב בתורה. לפי רב אי אפשר בשום אופן, לפי שמואל אפשר בדיני ממונות, אבל בתנאי שהניסוח משנה את מה שאנשים יעשו ולא את הדין של התורה. ונושא שלישי זה שתקופת הזמן הבסיסית של הלוואה זה 30 יום, גם במלווה בעל פה וגם במלווה בשטר, והתורה מגדירה את זה כסוג של שמיטת כספים. כל טוב.